הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא, עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. זוהי ההפטרה של שבת פרשת ויקרא. ונתחיל עם נושא עשיית המשכן. המשכן נועד להשרת השכינה בקרב עם ישראל. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרמב"ן בהקדמה לספר שמות כתב שבספר בראשית כתובה לנו בריאת העולם. כתובה לנו מעלת האבות. בספר שמות הגלות של עם ישראל במצרים, גאולת הגוף ובעיקר גאולת הנפש על ידי התורה ולאחר מכן השרת השכינה במשכן שזוהי המטרה של יציאת עם ישראל ממצרים. זו המעלה הגדולה, שתהיה השראת השכינה כמו שהיה אצל האבות. מה שהיה בספר הישר זה ספר בראשית. עם ישראל עם המשכן חוזר למעלת האבות. המשכן קרוי מלשון שכינה. מה משמעות שכינה? מדוע בגלות אנחנו מקוננים על גלות השכינה? פשוט נודע ביהודה, מהדורת עניינה אור החיים סימן קוב זין, דן בנושא הזה. הוא מסביר שהשראת השכינה הכוונה היא שכינה. השראת השכינה היא כשזוכים להשגחה של צדיק וטוב לו. כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם שפע של טובה. כך כתוב בפרשת בחוקותיי, ופניתי אליכם, אפנה מכל עיסוקיי לשלם שכרכם. כך אומר רש"י פרשת עקב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה מראשית שנה עד אחרית שנה. אומר רש"י, שם הוא מקום התמדת ההשגחה. שם רואים השגחה בצורה גלויה. כשעם ישראל מקיימים תורה ומצוות, אז הארץ נותנת פרייה אפילו יותר מהרגיל. זה נעשה כשעם ישראל מקיימים את רצון השם. כך מביא בדעת תבונות סימן קוף סמך. זו המשמעות של גילוי שכינה, השראת השכינה. גלות השכינה בדיוק הפוך, כאשר עם ישראל הם סובלים בגלות. כך מביא בספר עיני יצחק רעיון נהדר. בפרשת בשלח בספר שמות על הפסוק זה כלי וענווהו. אומרת הגמרא מסכת שבת קוף למד ג' זה כלי וענווהו התנאה לפניו במצוות. עשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, תכתוב בו לשמו, בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר, אומן. כלומר, זה כלי וענווהו תעשה את המצוות בצורה נאה מהודרת. פירוש ראשון, פירוש שני, אבא שאול אומר, וענווהו מלשון אני והוא, הווי דומה לו, מהו חנון ורחום, גם אתה תהיה חנון ורחום. כך אומרת הגמרא מסכת שבת קוף למד ג'. אומר בספר עיני יצחק, אם נתבונן, לכאורה, התחבר לנו, התברר לנו, שחזל בדרשתם בגמרא, בשבת קוף למד ג' הפכו את הכוונה הפשוטה שעולה מלשון הפסוק. שרי הפסוק אומר זה כלי וענווהו, אנחנו נייפה אותו את הקדוש ברוך הוא. חזל הפכו את כוונת הפסוק לכאורה ואמרו זה כלי וענווהו, שאנחנו נייפה את המצוות או את עצמנו לפניו, שאנחנו נעשה מצוות נאות, או שאנחנו נהיה אנשים נעים עם מידות מתוקנות, חנון ורחום. אבל לכאורה זה לא מה שכתוב בפסוק. אלא התשובה היא, עם ישראל, עליהם נאמר, עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. ואומר הנביא יחזקאל, דאגה, בפרק למדוו, באומרם עם השם אלה, ומארצו יצאו? יבואו אומות העולם וישאלו שאלה קשה. אם עם ישראל זה עם נבחר, אם עם זה, עם זו יצרתי, תהילתי יספרו, אז למה? עם השם אלה? ומארצו יצאו? למה הם עניים, חסרי כל? גם דוד המלך בתהילים קט"ו, למה יאמרו הגויים עיין האלוקיהם? אם כן צריכים להשתדל, לקיים תורה ומצוות כדי שנהיה ראויים לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, ובזה יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז ייחשב שאנחנו מייפים אותו. עם זו יצרתי תהילתי יספרו. איך? על ידי כך שנסיר את השאלות ששואל יחזקאל הנביא, עם השם אלה? אז איך מארצו יצאו? ששואל דוד המלך, למה יאמרו הגויים, עיינה אלוקיהם? אבל לכאורה זה בלתי אפשרי. הרי גם אם נקיים את התורה ואת המצוות, הרי שכר מצוות בהי אלמה, ליקה. הרי אין שכר מצוות בעולם הזה, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרן. אם כן, חיי האדם, פרנסת האדם, צאצאי האדם, לא תלויים בתורה ובמצוות. הגמרא מסכת מועד קטן אומרת, חיי בני ומזוני לאו בזכות התליה מילדה אלא במזל התליה מילדה. חיי האדם, הילדים שלו, הפרנסה תלויים במזל או בזכויות שלו. אם כן, איך נוכל לגרום נוי לקדוש ברוך הוא? איך נוכל להסיר את השאלה של יחזקאל הנביא באומרם עם השם אלה ומארצו יצאו? איך דבר כזה קורה? איך נוכל להסיר את שאלת תלונת דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? אלא שישנה עצה נפלאה לחזל. זה כלי וענווהו. אתה רוצה לגרום לנוי אצל הקדוש ברוך הוא? זה כלי וענווהו. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לקיים את המצוות בעידור. שכר מצוות בעולם הזה אין. כמו שכירות שהיא משתלמת לבסוף, כאשר מסיים האדם את כל העבודה שלו, אז הוא יקבל את התשלום. חיי האדם בעולם הזה הוא מחויב במצוות, רק במתים חופשי. כאשר נעשה מת הוא חופשי מן המצוות. אם והיה והאדם מקיים מצוות בעולם הזה, את השכר הוא יקבל בסוף, בעולם הבא. על השכירות משלמים בסוף. אבל אם האדם עשה יותר ממה שהוא מחויב, נוי מצוות, זה כלי וענווהו, הוא מהדר במצווה. אם והיה והאדם עשה יותר ממה שציוו אותו, אז מידה כנגד מידה, הוא לא יקבל רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. אם האדם הוא עשה משהו מחויב, אז כביכול הוא יתוגמל במה שמחויבים לתת לו. אבל מתי? בעולם הבא. אם האדם בעולם הזה עושה יותר ממה שהוא מחויב, זה כלי וענווהו, מידה כנגד מידה. על הידור מצווה נותנים שכר בעולם הזה, היות והאדם עשה יותר ממה שציוו אותו, אז נותנים לו יותר ממה שכביכול מחויבים, לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה. שכר מצוות אין בעולם הזה, אבל שכר הידור מצוות זה כן ישנו בעולם הזה. אם כן, אם האדם מחמיר על עצמו ומהדר על תלית נאה, ציצית נאה, יותר משליש שהוא מחויב להדר בכל אופן, אז זה כבר מעיד על אהבתו לקדוש ברוך הוא. ואז האדם מתוגמל בעולם הזה יותר ממה שרבותינו אמרו, שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר הידור מצוות זה כן יש. אם כן, אם תתנאה לפני הקדוש ברוך הוא במצוות, תזכה להצלחה בעולם הזה, וזה גורם לשבח לקדוש ברוך הוא. מכיוון שכך מסירים את התלונה באומרם עם השם אלה, אז איך מארצו יצאו? איך הם בגלות? ולמה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? הידו מצוות גורמות לנוי כביכול לקדוש ברוך הוא על הבחירה שהוא בחר בעם ישראל, ומתקיים עם זו יצרתי תהילתי יספרו. אבא שאול מביא עוד אפשרות להצלחה וקבלת שפע בעולם הזה, על ידי שאדם יקיים מצוות צדקה וגמילות חסדים, לחונן ולרחם על העניים. על כך הובטח במשנה פרק א' של מסכת פאה, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, אם האדם עושה טובה לחברו בעולם הזה הוא יקבל שכר. בעולם הזה, אלה מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אם כן, כאשר האדם הוא זוכה לשפע בעולם הזה, כמובן בגלל התורה והמצוות כתגמול לתורה ומצוות, הידור מצוות, מצוות שבין אדם לחברו, זה כבר מתקרב לגילוי שכינה, ולא גלות השכינה. גלות השכינה זה בדיוק הפוך כאשר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. על זה יש לקונן בגלות השכינה. כך מביא הר רמחל. בדעת תבונות, גילוי השכינה זו הנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מגלה את טובו לעם ישראל. בגלות השכינה, עם ישראל סובל. כמו שכתוב בספר איוב, וילכו בלא כוח לפני רודף. בזמן גלות השכינה, שר צילה מעליהם. אפשר בקלות רבה לפגוע בהם. אין להם עמוד שדרה. כללה מלשון קל, הם קלים, כעלה נידף. זוהי הכללה מלשון קל. כבוד השם בעולם זה כאשר צדיק וטוב לו. זוהי השראת השכינה. גלות השכינה זה כאשר אין את כבוד השם בעולם. זו משמעות המשכן, השראת השכינה במקום האום. שם, במקום של המקדש, היו 10 ניסים נעשים. היו רואים שהמציאות היא לא מגבילה את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. במשכן רואים את זה בפועל. ומקום המשכן עיקרו זה מקום ארון העדות. בילקוט שמעוני, בתחילת פרשת תרומה כתוב, אחרי שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, במעמד הר סיני לעם ישראל, כאן נפתח סוגריים, לא שהקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה לעם ישראל במעמד הר סיני. במעמד הר סיני היו שתי הדיברות הראשונות שדיבר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, שאמרו, אל ידבר איתנו האלוקים, לא יכולים עוד, דבר איתנו אתה משה רבינו. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, גם בך יאמינו לעולם, ואז התורה ניתנת. במהלך 40 שנות שהותם במדבר, אז ניתנה התורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, התורה נכתבה במדבר. האם נכתבה מגילות מגילות במהלך 40 שנה, או בשנת 40 כתבו את כל התורה שבכתב? שתי דעות בגמרא מסכת מגילה. במעמד הר סיני היה התהליך שבו הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שבמשה רבינו יאמינו, ולאו דווקא בתור נבואה, שכך יהיה חייב להיות, שהרי לבני אדם ישנה הבחירה, או כפי שקורח כפר בנבואת משה רבינו, אלא שגם בך יאמינו לעולם, שידעו מה שאני הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, מכאן ואילך אני אעביר דרך משה רבינו. אם והיה והקדוש ברוך הוא רוצה להחליף את משה רבינו, אז שיעשה עוד פעם מעמד הר סיני, וכל העם יראה שישנה בחירה באדם חדש. אבל כל עוד זה לא נעשה, זה אומר שכל אמירה שאומר משה רבינו מפי הקדוש ברוך הוא נאמרת לו האמירה הזו. אם כן, אחרי שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, או את תחילת תהליך נתינת התורה במעמד הר סיני, אמר להם מיד לבנות את המשכן. למה? אומרים רבותינו בילקוט שמעוני, נתתי לכם את התורה, כעת תבנו לי מקום, כביכול זה המשכן. נטלתם את התורה, קחו אותי עם התורה. כך העריך הנפש החיים מהמדרש בשער ד' פרק ל"ד, שאמר הקדוש ברוך הוא, הרי שניתנה תורה לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, קחו אותי עם התורה. התורה זו היא הקלה, החתן זה עם ישראל. התורה מאורסה לעם ישראל אירוסין. בזמן האירוסין, בתקופה הזו, התורה זו הקלה עם אבי הזה הקדוש ברוך הוא. אבל מי שהתחתנו הקלה עם החתן, התורה ועם ישראל, האבא של הקלה זה הקדוש ברוך הוא, מבקש ללכת לגור אצל החתן. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם לוקחים את התורה, אותי אתם לוקחים. התורה זו הבת שלי, תעשו לי מקום שגם לי יהיה איכן להיות, וזה המשכן. כך אומרים חז"ל לשון נוספת, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי אמא. לכן מקום השראת השכינה והדיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו, בין הקרובים מעל העדות, במקום של המשכן. וכתוב רבות בספר ליקוטי תורה לבעל התניא, גם בנפש החיים שער ד' פרק י', בזמן שאדם עוסק בתורה, בזמן לימוד התורה הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, על בסיס דברי הזוהר שכתוב שם, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, כי התורה היא רצון הקדוש ברוך הוא בעולם. וכך מצינו בספר שמות פרשת וירא. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. לך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אומרת הגמרא מסכת תענית, מהו הר המוריה? מסכת תענית בדף ט"ז. פליגי בה, נחלקו בזה רבי לוי ורבי חנינה. אחד אמר, מה זה הר המוריה? הר שיצא ממנו הוראה לישראל. דעה שנייה, מהו הר המוריה? הר סיני. ולכאורה איך זה ייתכן? הרי הר המוריה הוא לא הר סיני. איך זה ייתכן? יש שפירשו שהקדוש ברוך הוא הביא את הר סיני אל הר המוריה בזמן העקידה. הר המוריה זה המקום ששם בית המקדש, מקום השכינה, דרכו עוברות כל התפילות למרום, זה המרכז, אליו כמהים. ואיך קוראים למקום הזה? הר המוריה, מלשון הוראה. הוראה תצא לישראל מהמקום הזה. מדובר בבית המקדש, מה העניין לשכת הגזית אצל בית המקדש? ללמד שכוחו של בית המקדש מכוח לשכת הגזית הוא בא. מקום השכינה, לב ליבו של כלל עם ישראל והעולם כולו, גם הקודש, קודש הקודשים, מאיכן שואבים את קדושתם. מלשכת הגזית, כשהקדוש ברוך הוא בא לקבוע את שמו של האר, על שם עיקרו של דבר הוא נקרא. רבי מאיר היה מדייק בשמות בני האדם, והשם של כל דבר מבטא את הייעוד שלו. שם ושם אותם אותיות, השם של הדבר זה השם שלו. השם זה מה שמעבר לכאן. השם זה הייעוד שאליו צריך להגיע. השם של כל דבר מבטא את השם, את הייעוד, את המקום שאליו צריך להגיע. זה המהות של כל דבר. איך נקרא? הר המוריה. המוריה על שם התורה. כל הער כולו נקרא הר המוריה, שאימנו יוצאת הוראה מלשכת הגזית. לא שלשכת הגזית נקבעה בסמוך לבית המקדש. הפוך, בית המקדש נקבע סמוך ליד לשכת הגזית. מקומו של בית המקדש הוא בהר המוריה, בהר שיש בו את לשכת הגזית. לכן כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, לך תעקול את הבן שלך, איכן? בהר המוריה. על שום מה? על שום מקומה של לשכת הגזית שמשם תצא הוראה לישראל. לכן מצווה אברהם אבינו, לך תעקול את הבן בהר המוריה. הר המוריה כדי ללמוד ולשנן שלעולם אברהם אבינו, יצחק בנו, כולם הולכים אל המקום שנכנעים שם אל דבר השם. אם כן, אפשר להבין את שתי הדעות. הר המוריה קרוי על שם הר שאימנו יצא הוראה לעם ישראל, שזוהי התורה. הר המוריה על שם מורה שירד לאומות העולם. היכן? בהר סיני. כי המהות של הר סיני זו גם התורה. אם כן, אומות העולם לא יכולים להכיל את הקדושה שמייחסים עם ישראל לתורה. ומה הכוונה? הר סיני זה הער שמשם ירדה השנאה לאומות העולם כלפי עם ישראל. מדוע? אומר הגאון רב אלי לופיאן, רעיון נהדר, יסוד חשוב כל כך, שיעזור להבין מדוע הר המוריה, הר שאימנו יצא מורה לעולם, לאומות העולם, ירדה השנאה לאומות העולם. מה יש בקדושה הרבה כל כך שמייחסים עם ישראל לתורה? כדי שנבין את זה, נתייחס לשאלה נוספת. מקשים העולם על השוני ביחסה של התורה אל הניסיון של אברהם אבינו באור כסדים, לעומת הניסיון האחרון שהוא הלך לעקול את הבן שלו אברהם אבינו. הניסיון הראשון אור כסדים, בו אברהם אבינו הפיל את עצמו אל תוך כבשן האש מרצונו, בלי שציוו אותו, הוא לא שמע ציווי מפי הקדוש ברוך הוא לעשות את זה, ובכל אופן הוא קפץ אל כבשן האש. ניסיון העקידה, אמנם זה קשה, נדרש להעלות את הבן היחיד לעולה, בכל אופן, היה כאן ציווי מפי הקדוש ברוך הוא, אין שמחה כהתרת הספקות, כאשר האדם יודע שאין ספקות במה שהוא עושה, וזה ודאי המעשה הנכון והראוי. הניסיון הראשון היה עוד בטרם מציץ עליו בעל הבירה זה הקדוש ברוך הוא, והלך בשמחה להישרף למען כבוד שמו. מה שאין כן בניסיון העקידה, אחרי שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא מספר פעמים. נשאלת השאלה, מדוע ולמה ניסיון אור כסדים מוזכר בתורה רק ברמז? אני השם אשר רוצה תיך מאור כסדים. אבל תיאור מעשה העקידה מוזכר באריכות, ובכל הדרות מזכירים את ניסיון העקידה, ולא ניסיון אור כסדים. מדוע? למה? אומר הגאון רבי לופיאן בספרו לב אליהו, הסיבה שאת רואה לא מתפעלת כל כך ממסירות הנפש שגילה אברהם אבינו בניסיון אור כסדים, מכיוון שאברהם אבינו עשה את זה מתוך הכרה שכלית ברורה. הרי שבשכלו הבאיר השיג את אמיתות האמונה בקדוש ברוך הוא, וגם התברר לו שהעולם הוא זמני, האדם הוא זמני, החומר הוא קלה, התאמת אצלו כי חובתו בעולם היא למסור את נפשו עבור כבוד השם, גם אם והיה והקדוש ברוך הוא לא התגלה אליו, הרי לא כל אדם ראוי שיתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, מספיק שהאדם נולד, חי, מתפקד בעולם כל כך מורכב שאי אפשר להבין את עמקותו, זה מספיק כדי להבין שהאדם צריך לחיות למען הקדוש ברוך הוא. עד רבה, זה עונג של ממש כאשר האדם הוא לא חי למען ההווה, הכאן, העכשיו, אכילה ושתייה, אלא ההבנה שהאדם הוא בתוך העולם הזה, אבל מעבר לזמן, מעבר למקום. זה עונג של ממש למסור את הנפש למען זה. לעומת זאת, ניסיון העקידה קשה גם לאברהם אבינו. מדוע? מכיוון שניסיון העקידה זה לא להקריב את הגוף, זה להקריב את הערכים. אדם שהוא בעל ערך, אדם שהוא שכלי, אדם שהוא חכם, הוא לא חי למען אכילה ושתייה, אלא למען הערכים שלו. אברהם אבינו, כל ימיו, עובר ממקום למקום וקורא בשם השם לכולם. אומר אברהם אבינו שהעבודה לקדוש ברוך הוא אך ורק בעשיית חסד ורחמים בעולם, בוודאי לא על ידי ששוחטים בני אדם ומקריבים אותם, כפי שהיה אז נהוג. אחרי שנים רבות של עשיית נפשות ברוח הזו, בגישה הזו, שומע אברהם אבינו את הציווי, קח נא את בנך ועלהו שם לעולה, מה יענה אברהם אבינו במקרה כזה לחסידים שלו, לשומעי לקחו בכל מקום? הם כל הזמן שומעים, אל תרצח, אל תפגע, תעניק. הרי בזמנו הייתה יותר הגישה של כוחי ועוצם ידי, כל דעלים גבר, מי שיותר חזק, יותר זוכה. מגיע אברהם אבינו עם גישה חדשה, יש אמונה בבורא עולם, לכן תעניק, תיתן, תהיה בעל חסד ולא תפסיד. פתאום לוקח אברהם אבינו את הבן שלו, חוזר מהר המוריה, אין יותר את הבן שלו. אפשר לצפות שאברהם אבינו ישאל את עצמו מה יהיו עם כל האלפים והרבבות שהתקרבו על ידו לעבודת השם, הם כולם יחזרו לסורם. כל עבודתו עשרות שנים תתברר כבכלל לא יעילם. הוא מקריב את כל הערכים שלו. אברהם אבינו יכל לשאול את עצמו, האם באמת זה חפץ השם? באמת זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? הרי אברהם אבינו, כאשר הוא שומע את דבר השם מדבר איתו, זו לא נבואת משה רבינו בהקיץ, בצורה ברורה, לא בחלום. בדיוק מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, את זה שומע משה רבינו. זה משה רבינו, זה לא אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא שומע בחלום, בחידות, במשל. הוא יכול לתרגם ולהסביר לעצמו, אולי לא בדיוק שמעתי, אולי לא בדיוק הבנתי, אולי לא לזה התכוון הקדוש ברוך הוא. אגב, כמו שאכן קרה בסוף, שהקדוש ברוך הוא אמר, העלהו ולא לשחוט אותו. ובכל אופן, מה עשה אברהם אבינו? הלך לעקוד את הבן שלו, התקיים בו, התהלך לפניי, והיה תמים. הוא לא עשה חשבונות של רווח והפסד, הוא חייב, לא חייב, כמה חייב. הוא לא רצה להיות סוטה ולו במשהו ממה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הלך לקיים את הציווי לעקול את הבן נגד הערכים, נגד המטרה האלוקית, להרוס את כל מה שהוא בנה כל ימיו. אומר הגאון רבי לופיאן, על בסיס דברי מה שאומרים חז"ל באיכה רבה, פרשה א', אם יאמר לך אדם חוכמה בגויים תאמין, אם יאמר לך אדם תורה בגויים אל תאמין. פילוסופים גדולים היו באומות העולם, סוקרטס ועוד, שנלחמו נגד כל מיני מערכות חשיבה לא הגיוניות כמו עבודה זרה ועוד, ואפילו היו מוכנים למות למען האמונה שלהם. אם כן, יש בני אדם שמוכנים למות למען האמונה שלהם. במה שונה אברהם אבינו מסוקרטס? להבדיל, רק לצורך השאלה. במה הוא שונה? הרי זה מוכן למות למען אמונתו, וזה מוכן למות למען אמונתו. אומר הלב אליהו, אתה צודק, באמת אור כסדים, אברהם אבינו מוכן למות למען אמונתו, וגם חלק מאומות העולם מוכנים למות למען אמונתם. אדם משכיל, אדם חכם, אדם ערכי, אדם כזה יכול להבין שהנצח, הערכים, גם אם והיה והוא לא יהיה בעולם, אבל הערך שלמענו הוא מת ימשיך להיות בעולם. והערך שווה יותר מהחיים שלו, את זה אמנם הרוב לא מבינים, גם מי שמבין, הרוב לא מתרגמים את זה הלכה למעשה, אבל מיעוט אנשים משכילים, חכמים, יכולים להבין את ההיגיון, הגישה והכיוון, למות למען הערכים. כמו שאמר פעם פילוסוף צרפתי, אם אין לאדם בשביל מה שימות, לא כדאי בכלל לחיות. עד רבה, כדאי שלחיים יהיה משהו שכדאי למות למענו. ובכך הערך של האדם הוא גבוה יותר מאשר החיים בעצמם, לאכול, לשתות. זה אנשים משכילים. זה גם סוקרטס. זו המעלה של אברהם אבינו בניסיון אור כסדים. מעלה גדולה, אבל לא ייחודית. זה עדיין שייך לכותרת חוכמה בגויים תאמין. אברהם אבינו בניסיון העקידה, זו כבר כותרת אחרת. תורה בגויים אל תאמין. זה משהו חדש. זו יכולת של אברהם אבינו להקריב את הערכים שלו. הרי הסברנו כעת שיש בני אדם שמוכנים למות למען הערכים. הרבה אנשים מעדיפים לחיות ולוותר על הערכים שלהם. יש מיעוט אנשים ערכיים שמוכנים למות כדי להנציח את הערכים שלהם. אברהם אבינו הוא לא מת ומנציח את הערכים, הוא חי והורס ופוגע בערכים שלו. לזה כבר אין היגיון, הוא רק הורס לעצמו יותר ויותר. כבר מצינו אנשים שמוכנים למות למען הערכים, אבל להרוס את הערכים, וזה מה שעושה אברהם אבינו. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא מצווה. זוהי המסירות וההכנעה המוחלטת למען קיום רצון השם בעולם. אם כן, הר המוריה, הוא קרוי הר המוריה על שם שאימנו יוצאת הוראה, לשכת הגזית לעם ישראל. זוהי התורה. הוא קרוי גם הר המוריה כי ממנו יוצאת מורה, שנאה של אומות העולם כלפי עם ישראל. אם כן, למדנו שהמקום ששם שורה הקדושה זה במשכן, ושם בארון העדות, התורה. כי התורה, אורייתא וקודש הבריחו, כול אחד. זה מקום השראת השכינה. אחרי חטא העגל, משה רבינו שם את האוהל שלו מחוץ למחנה. למה? כדי שהשכינה המדברת איתו תהיה רחוקה מעם ישראל. כי עם ישראל כבר לא ראויים להשראת השכינה. לכן משה רבינו מרחיק את עצמו מעם ישראל. הייתה מטרה במשכן לפני חטא העגל, כדי שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוך עם ישראל, בתוך מחנה ישראל, אבל אחרי חטא העגל הרחיק משה רבינו את מקומו מעם ישראל, כי אז הם כבר לא ראויים עוד להשראת השכינה. אחרי שחזרו בתשובה בפרשת ויקהל, למחרת יום הכיפורים, שוב זכו להשראת השכינה, אחרי שהקדוש ברוך הוא חיפר להם על חטא העגל. המשכן קרוי משכן העדות, עדות שמחפר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על מעשה העגל. על בסיס זה נוכל להבין את ההפטרה של פרשת ויקרא, עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. יצירת עם ישראל, הם למען תהילתי אספרו. כך הרמב"ן בסוף פרשת בו אומר, כוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין כל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. תכלית ומטרת הבריאה, להודות בקדוש ברוך הוא, להכיר בקשר שבין האדם לבין בוראו. כל סיפור יציאת מצרים, האותות, המופתים, הם לא תוצאה של אירוע שהיה בעבר ואותו יש לספר כדי להנציח את אותו אירוע, לא. אלא כל האותות הם כדי לספר. כלומר, לא מספרים משהו שקרה בעבר, אותות ומופתים שהיו בעבר, אלא בגלל שצריך לספר תהילות השם, לכן עשה הקדוש ברוך הוא אותות בעבר שעם ישראל יספרו איך שהם היו תחת הסבל והשיעבוד, כשהיה נראה שעבדה התקווה והסיכוי לישועה, אז נגאלו עם ישראל. כדי שיהיה מה לספר לדורות, לכן עשה הקדוש ברוך הוא את האותות והמופתים בדור ההוא, כדי שיאמינו כל הדורות כולם שלא קצרה ידו של הקדוש ברוך הוא להושיע. בכוח התורה, בכוח התפילה, בכוח מעשה בני האדם, כוח המעשים אותם הקדוש ברוך הוא קבע. וכך מצינו בתורה בספר בראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, למרות שצמיחת שיח השדה, העשבים, הייתה ביום השלישי, כתוב התוצא הארץ, עדיין לא יצאו הצמחים מחוץ לאדמה, אלא הם היו רק על פתח פני הקרקע, הם היו מעוקבים מלצמוח. עד מתי? עד יום שישי. נתקווה הצמיחה. עד יום שישי. מדוע? כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, לא הוריד גשם. מדוע לא הוריד גשם? לפי שאדם אין. אין אדם לעבוד את האדמה. אין מי שמכיר בטובתם ובנחיצותם של הגשמים. רק כשבא האדם וידע והבין שהגשמים הם לצורך העולם, יתפלל עליהם וירדו על הארץ וצמחו האילנות והדשאים. אומר הגאון רבי ירוחם, מכאן יסוד, אין נותנים לאדם שום דבר בלי תפילה. כלומר, מצינו בתורה הקדושה, האבות הקדושים, עם כל המעלה הכבירה שלהם, לא השיגו שום דבר בלי תפילה. אברהם אבינו אמר, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי. שרי הייתה הכרה, אין לה ולד. איך ניתן להם הוולד? תפילה. יצחק ורבקה, לאה, רחל. בלאה נאמר, וירא השם כי שנואה לאה, ואז פתח השם את רחמה. על רחל נאמר, ורחל הכרה, עד שאמרה ליעקב, הבא לי בנים. ואומר לה יעקב, אל תפני אליי, תפני אל הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ן, האם אין מספיק זכויות לעבוד ולאמהות כדי להיוושע? גאולת מצרים, נאמר שהיא הובטחה, אומר הרמב"ן, וישמע השם את נעקתם. אמנם הגאולה ממצרים הובטחה על ידי הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון רבי ירוחם, כל הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כל החלטה של הקדוש ברוך הוא, לא תהיה אם לא שהאדם יתפלל. כך מביא את הדברים מהרמב"ן. כך הרמב"ן אומר, וישמע השם את נעקתם של עם ישראל, ורק אז גאל אותם. מדוע הוא גאל אותם? אחרי שהם התפללו. הרי הוא הבטיח שעם ישראל יהיו בגלות 400 שנה. וכתוב בתורה, ומושב בני ישראל בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, 430 שנה. הם היו יותר ממה שציווה הקדוש ברוך הוא הבריד בין הבתרים. אומר הרמב"ן, אם לא היו מתפללים, היו נשארים עוד יותר מ-430 שנה. מדוע? מכיוון שכל ישועה, כל הבטחה שמבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, היא הבטחה, אבל היא תצא לאור בעזרת כוח התפילה. כך נחקק בבריאה מראשית היצירה. שום דבר לא יצמח, שום דבר לא יינתן, לא הישג גשמי ולא הישג רוחני, עד שיבוא האדם ויקח את זה בכוח התפילה. על פי זה נוכל להבין את הגמרא מסכת ברכות למד בית, שאומרת שגדולה תפילה יותר עם מעשים טובים. יש יתרון במעשים טובים, יש יתרון בתפילה. המעשים הטובים הם אלה שמזכים את האדם בשפע. אבל כדי שיזכה האדם לנצל את השפע, הוא חייב את התפילה. אומר המהר"ל, עבודת התפילה קרויה עבודה. אבל זה פלא, בתפילה מבקשים בקשות, אז איך זה קרוי עבודת הלב? איזוהי עבודה שבלב, זוהי עבודת התפילה. למה? מהי עבודת הלב לבקש? התשובה היא להתחנן ולהרגיש שהכל תלוי אך ורק בקדוש ברוך הוא. זוהי עבודת הלב. לכן התפילה קרויה עבודת הלב. כי זוהי העבודה שבה האדם הוא אמנם מבקש, אבל בעיקר מבטא את התלות שלו בבורא עולם. כך נוכל להבין את הגמרא מסכת סנהדרין בדף מ"ד, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. אפשר להסביר כך. מטרת הצרה זה כדי שהאדם יתפלל. אם התפילות יהיו לפני הצרות, הצרות לא יגיעו. עוד, אומר המהר"ל בגמרא מסכת תענית בדף זין. אומרת הגמרא, גדול יום הגשמים מיום שנבראו שמיים וארץ. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. רע שלא מתקיים שיתף מידת הרחמים. כשהעולם נברא, הוא נברא במידת הדין. כשהגיע האדם והתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא התפלל שמידת הרחמים תגבור על מידת הדין. וזוהי התאווה של הקדוש ברוך הוא. מתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים, שהם אלה שמעוררים את מידת הרחמים, שיגברו על מידת הדין. זו הכוונה שגדולים הימים שיורדים הגשמים, שהם ביטוי לרחמים של הקדוש ברוך הוא, שבאו בעקבות התפילות של בני האדם, יותר מאשר יום שנבראו שמיים וארץ. היום שנבראו שמיים וארץ זה במידת הדין. היום שבו יורדים הגשמים, זוהי מידת הרחמים שמתגברת על מידת הדין. ובכך מתקיים, עם זו יצרתי, תהילתי יספרו, בעזרת כוח התפילה, מביאים שפע בעולם, ונסיים בעזרת כוח נוסף, כוח התורה. כפי שהזכרנו שעיקר מטרת המשכן, זוהי השכינה השורה שם, וזה בעיקר נעשה בעקבות הארון התורה העדות. משכן העדות. אומרת הגמרא, מסכת שבת, תלמידי חכמים כמו רשב"י לא מפסיקים לתפילה. התפילה באה לעורר את מידת הרחמים בשמיים. מי שתורתו אומנותו, כמו רשב"י וחבריו, לא עוצרים לתפילה. כן לקריאת שמע, מצווה מהתורה, קבלת עול מלכות שמיים, אבל לא לתפילה. רבי יוחנן אומר, אנחנו לא בדרגה של רשב"י מפסיקים גם לקריאת שמע וגם לתפילה. אבל רשב"י, עליו מופיע בגמרא מסכת סוכה, שהוא אומר שהוא יכול לפתור את העולם כולו ממידת הדין. איך? לא בכוח התפילה, אלא בכוח תורתו ומנותו. וכמו שרשי מביא את פירושו לתורה בספר בראשית פרק ת', ויאמר אלוקים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. זוהי הברית, הקשת, היא תהיה העדות לברית שאני יותר לא הולך לפגוע. בואו נשים לב. בפסוק בראשית ת', פסוק י"ב כתוב, ויאמר אלוקים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם לדורות עולם. המילה לדורות היא כתובה עם חסר, בלי האות וו. כביכול כתוב לדרת, לא לדורות. למה? כי אכן יהיו דורות שאפשר להחסיר את הקשת. אין צורך בקשת לכל הדורות. יש דורות שלא צריכים שם את הקשת. יש שם צדיקים גמורים, כמו הדור של חזקיהו המלך, כמו דורו של רבי שמעון בר יוחאי. דורות כאלה שבכוח התורה שלהם מעוררים את מידת הרחמים, שלא יבוא מבול לעולם. כך בדור של רשב"י, כך בדור של חזקיהו המלך. ומצינו מסכת כתובות בדף עין זין, מעשה ברבי ישוע בן לוי, שהיה לומד ומלמד תורה, גם מלמד את בעלי רעתן, אלה שיש להם מחלה קשה. הגמרא אומרת שלא נראתה הקשת בימיו, בגלל המסירות שלו לתורה. אמנם כתוב שרשב"י שאל אותו, האם נראתה הקשת בימיך? ורבי ישוע בן לוי אמר לו שכן, אבל רק כדי לא להחזיק טיבותא לנפשי, לא להחזיק טובה לנפשו. אבל באמת לא נראתה הקשת בימיו, בגלל המסירות נפש למען התורה, כמו שמופיע בגמרא מסכת ברכות בדף חף, שרב פאפה שואל את אביי, איך לדורות הראשונים יש ניסים גדולים כל כך, כמו רב יהודה, רק חולץ נעל מתוך צער על עצירת גשמים וכבר יורדים גשמים, ואנחנו לא זוכים לכך, הרי אנחנו גדולים מהם בתורה. אמר לו אביי, בגלל שבדורות הקודמים היו מוסרים את נפשם למען רצון השם. אומר הגאון רב סבי פסח פרנק, רב עדה בר אבא, אומרת שם הגמרא, שהוא ראה מישהי עם לבוש לא צנוע ומיד קרא אותו מתוך קנאות לרצון השם. בסוף הוא היה צריך לשלם על כך מכיוון שהייתה גויה. אבל הגמרא מספרת שבזכות הסגנון שלו והאופי הקנאי הזה, לכן הוא זכה שבדורו, כאשר רב יהודה רק חולץ נעל מרוב צער על עצירת הגשמים, מיד הקדוש ברוך הוא נותן מענה. למה? אומר הגאון רב צבי פסח פרנק, כי הם בגדר של נעשה ונשמע. הם עושים מה שראוי לעשות ולאחר מכן בוחנים את המעשה שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מידה כנגד מידה, קודם כל אתן להם גשמים ולאחר מכן נבדוק אם הם ראויים. גם אני אעשה, נעשה ונשמע. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.